אנחנו בסוגיות שלנו, מהסוגיות הנלמדות בדף היומי, אנחנו לפי הסדר ממשיכים בפרק החשוב הזה של יש נוחלין, שעוסק כבר כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים בסוגיות קשות ומסובכות, וגם היום אני מוכרח לומר שאני רוצה להיכנס פה על קצה המזלג אמנם, אבל לסוגיה אחת שהיא קשה, מסובכת, אבל אנחנו בלימוד צריכים לדעת שגם את הדברים הקשים צריכים ללמוד, לא רק את הדברים הקלים. וכאן ביש נוחלין זה עניין של ירושה. בעניין הזה של ירושה, אנחנו יודעים שאחד מהכללים המיוחדים בירושה, על פי דין תורה, זה שהבחור נוטל פי שניים. אבל על הדיון, על הגדר הזה של הבחור שנוטל פי שניים, יש כמה כללים. אחד הכללים הברורים והידועים, שאין הבחור נוטל פי שניים בראוי כבמוחזק. זאת אומרת, מה שהוא נוטל פי שניים ביחס לאחים, זאת אומרת, חלק אחד כפול ממה שכל אחד מהאחים נוטל, זה רק, אנחנו אומרים, ממה שהיה תחת ידי האבא, המוריש, תחת ידו בפועל ממש. אבל רכוש שלא היה תחת ידי האבא, לא, זה לא היה אצלו, זה רק היה ראוי לבוא אליו. אז הדוגמה הרגילה המקובלת לדוגמה הזו של ראוי, זה דוגמה של ירושה, שהאבא בעצמו אמור היה, או אמור לרשת, דרך מישהו שמוריש לו, אבא שלו, אח שלו, לא חשוב, יכול להיות בכל מיני צורות, הוא אמור לקבל ירושה, אבל הוא לא קיבל בחיים, אלא זה הגיע רק לאחר מותו. לאחר מותו, כיוון שכך, ועכשיו היורשים של האבא הם מתחלקים במה שהאבא היה צריך לקבל, כאן אנחנו אומרים שאין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. אז זה דין ראוי קלאסי, ירושה, שלא מומשה בחיים של האבא, שעליו אנחנו מדברים פה. הדיון שאנחנו דנים כאן בגמרא, וזה נושא יותר מסובך, זה דוגמה של רכוש שאמור לבוא לאבא לא בצורה של ירושה, אלא בצורה של חוב. האבא היה מגיע לו כסף מכל מיני לובים שהוא הלווה להם. מגיע להם כסף, הם לא הספיקו להחזיר לו את החוב כשהוא היה בחיים, ויוצא שהיורשים, דהיינו כל האחים עכשיו נגיד, הצליחו בכל אופן לממש עכשיו את פיראון החוב לאחר מותו, אז עכשיו אמורים לחלק את הכסף הזה שפרו בחוב בין האחים היורשים. זה לכאורה פשוט. כאן יש לנו שאלה לגבי הבחור. האם הבחור נוטל פי שניים בכסף כזה שאמור להגיע בדרך של חוב פיראון חוב? האם זה כמו ירושה או בשונה ממנה? למה זה יכול להיות שונה ממנה? צריך להסביר. כי בעוד שבירושה, כל זמן שאדם לא יורש, אז אין כלום. זה רק יודעים, כל אחד יודע שיש לו אבא או יש לו מישהו שהוא קרוב, שיש לו רכוש גדול, שהוא אפילו תמיד חושב על זה, אם הוא ימות אני אתאשר מהירושה. אבל זה לא נקרא שיש לו משהו. הירושה לא נחשבת לשום דבר ביד, אין לך שום דבר ביד, כאשר אתה, מישהו יורש, אומרת לפני שהוא יורש, לפני שהמוריש מת. אבל בחוב זה לא ככה. כשאדם מקבל חובות, אז החובות הוא בעצם יודע עוד קודם שמגיע לו כסף. ובאמת מגיע לו גם בחיים, זאת אומרת, זה לא דבר שאיננו, שהוא מחוק ממנו בזמן שהוא חי, או בזמן שעדיין לא שילמו, זה מגיע לו כסף, כל אחד יודע, מגיע לי, פלוני חייב לי כסף, יש לו נכסים שהוא צריך לשלם לי, הוא לא משלם אולי, לפעמים הוא מתמהמה מן התשלום, אבל אני יודע וכולם יודעים שיש לי אצלו חוב שמגיע לי, ולכן זה יותר טוב מירושה, מבחינת ההחזקה וההגדרה, כל זמן שבאמת אפילו לא פרו. ולכן אנחנו מוצאים פה מחלוקת בגמרא, בדף קוף כבדה לתמוד ב', אנחנו מוצאים פה בגמרא, אומר רבא, גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו, ורב נחמן אמר, גבו מעות יש לו, גבו קרקע אין לו. זאת אומרת, מחלוקת, מין מחלוקת הפוכה כזו, בין רבא לרב נחמן, כאשר מדובר על גביית חוב שהיורשים גבו, אז יכול להיות צורת הגבייה והפיראון, יכול להיות בשתי צורות. יכול להיות שבאמת הלווה אסף כסף והביא כסף ממש מעות. אז זה אפשרות אחת, אולי האפשרות הכי פשוטה בעולם. אפשרות שנייה כמובן שאין לו מעות, אבל יש לו קרקע. אז אפשר לממש את החוב, את פיראון החוב, על ידי לקיחה של קרקע. אז זה דוגמה של קרקע. אז יש פעמים שגובים את החוב על ידי לקיחת קרקע, יש פעמים אחרות שלוקחים את החוב על ידי זה שמקבלים כסף פשוט. אז הנה רבא ורב נחמן חולקים פה מקצה לקצה. רבא אומר שאם גבו קרקע יש לו, מה פירוש יש לו? אז לבחור יש את הזכות לקבל פי שניים, ודווקא במאות אין לו. ואילו רב נחמן אומר, הפוך, שגבו מאות יש לו, גבו קרקע אין לו. וכאן צריך להסביר, מה זה המחלוקת הזו מקצה לקצה? על מה המחלוקת הזו מבוססת? אז מסבירים ככה. שכאשר מדובר על קרקע, דווקא הסברה של רבא יותר מובנת מלכתחילה. מפני שאנחנו יודעים שיש מושג כזה של שיעבוד קרקעות. שכשאדם חייב כסף, אז הקרקעות שלו משתעבדים לטובת המלווה. זה נקרא שיעבוד נכסים. ולכן אפשר בהחלט לומר שאף על פי שהאבא בחיים לא קיבל את הקרקע, אבל היה לו כבר זכות קניינית בקרקע עוד לפני שהוא קיבל. זאת אומרת, אפשר להגיד שהקרקע הייתה במידה מסוימת תחת ידו, או הייתה בבעלותו באיזו מידה, במידה של שיעבוד. ככל שנגדיר את השיעבוד כזכות, אותה זכות כבר הייתה בידו של האבא בחיים. ולכן קרקע זה עניין של שיעבוד, ברור יותר שזה כבר היה בידו. וזו סברתו של רבא. רבא באמת אומר שגבו קרקע יש לו, גבו מאות אין לו. וזה דברים שאנחנו יכולים לראות את זה בדווקא בדף האחרון של מסכת בבא בתרא, כפי שציינתי בדף המקורות, בדף קופה הנה עמוד ב', שם הגמרא אומרת שהרבא בסברה הזו שלו הולך לפי השיטה של שיבוד הדורייתא, ששיבוד הוא באמת מושג של התורה, שיש דבר כזה כמו שאמרנו, זה ממש זכות ממשית שישנה בקרקע לטובת המלווה, כאשר חייבים לו כסף, מי שחייב לו כסף. וזה דין ששיעבוד הדורייתא, זאת אומרת, זה מבטא בצורה עוד יותר משמעותית את הגדר הזה שיש לו זכויות ממוניות בקרקע הזו. זה מה שהגמרא אומרת בקופה הנה, כי הגמרא בעצמה שואלת שם על רבא, כי רבא בעצמו סובר ששיבוד עליו דורייתא, וזה קצת קשה איך הוא פה אומר דבר כזה, אבל הגמרא אומרת, רבא באמת אומר את זה לפי השיטה של שיבוד הדורייתא, אף על פי שהוא בעצמו לא סובר ככה. תעיינו שם ותראו שככה אומר. זה באשר לדברי רבא. רב נחמן אומר הפוך, ודברי רב נחמן באמת צריכים בירור באמת מכיוון הפוך. כי הוא דווקא אומר שבקרקע אין לו. דווקא במאות יש לו. אז מסבירים פה המפרשים מסביב שדווקא מאות יש לו. למה מאות? יש לו דבר מעניין, זו הגדרה מעניינת יש פה. כי אפשר כאילו להגיד באופן תיאורטי, כשמדובר על הלוואה, אז אני הלוויתי, המלווה הלווה כסף. הוא מלווה כסף. אז דווקא כשהוא מקבל כסף, הם מסתכלים על זה כאילו הוא קיבל את אותו כסף בחזרה. זה הפירוש. כסף זה לא משנה אם אתה מחזיק את המטבעות האלה או המטבעות האלה. כל אחד באמת, העיקר שיהיה כסף. אז ממילא כשהוא מלווה כסף ומקבל כסף, זה נקרא שהכסף הזה כאילו אותו כסף הוא זה שיש לו בחזרה. זאת אומרת, זה באמת גדר אחר לגלל, לא גדר של שיעבוד. אלא מן הסתכלות כזו, כאילו מה שנתתי, כך קיבלתי. אבל דווקא בקרקע אני לא אומר את זה, כי אני הלוויתי כסף, לא קרקע. אז אם אני מקבל קרקע, זה לא מה שנתתי. זה יוצא שזוהי הגדרה מאוד מעניינת של, של מושג של ראוי. ראוי זה אומר שקרקע זה ראוי לפי זה. גם בקרקע משועבדת, ככה יוצא פה, שגם קרקע משועבדת, אנחנו אומרים שזה ראוי, כיוון שזה לא היה תחת ידו ממש. גם הכסף לא היה, אבל הכסף, אף על פי שלא היה, אני מסתכל כאילו כן היה. זה בעצם מה שיוצא כאן. זה דומה קצת מושג שאנחנו מכירים אותו מגמרא בפסחים, יש שם דיון, ציינתי אותו בדף המקורות, יש שם מושג לגבי בעל חוב, למפרע הוא גובה, מכאן או לאבא הוא גובה. יש מושג כזה שנקרא אפשרות לומר למפרע הוא גובה. זאת אומרת, מה פירוש למפרע הוא גובה? זאת אומרת שאם אתה מקבל כסף או משהו, אני מסתכל כאילו זה היה שלך מקודם מההתחלה. זה נקרא למפרע הוא גובה. זאת אומרת, זה מימוש של מה שהיה לי על ידי זה מה שאני לוקח עכשיו. עכשיו, הגמרא בעצמה שואלת על רב נחמן, וכאן אני רוצה רק להתייחס לזה, כי זה באמת, זה בעצם המחלוקת בין רב על רב נחמן. הגמרא מיד במסע ומתן שלה, יש שאלות על רבא, יש שאלות על רב נחמן. בתוך הדברים, יש כאן שאלה אחת מעניינת על רב נחמן. רב נחמן בעצמו, הגמרא אומרת, עד שאתה אומר שבגבו קרקע זה נקרא ראוי, ובגבו מעות זה לא נקרא ראוי. זאת אומרת, אבל עיקר הנקודה שבקרקע זה כן נקרא ראוי. זאת אומרת שהבחור לא נוטל פי שניים במה שגבו קרקע, שואלת הגמרא, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה מהן. שואלת הגמרא, שואלת, רב נחמן בעצמו אמר, אם יתומים, יורשים, שגבו קרקע בחובת אביהם, זאת אומרת שקיבלו קרקע עבור החוב שהיה מגיע לאבא שלהם, אז בעל חוב של האבא, זאת אומרת המלווה של האבא, הם קיבלו את הקרקע ממה שהאבא אלווה, אבל עכשיו מגיע מי שאלווה לאבא, והוא אומר, יש לכם קרקע שגביתם עבור החוב? תנו לי אותו, כי מגיע לי כסף מאבא שלכם. אז עכשיו השאלה אם הם יכולים לגבות את הכסף הזה, את הקרקע הזה או לא. אומרת הגמרא שכן. רב נחמן אמר שכן. רב נחמן אומר שבעל חוב חוזר וגובה אותה מהם, את הקרקע הזו. מה הרבותא בזה? כי הכלל הוא שיתומים חייבים לשלם מן הקרקעות המשועבדים לטובת מלווה שבא לתבוע חובות רק ממה שהם קיבלו בירושה. אבל מה שהם, אם למשל יתומים יקנו קרקע שלהם חדשה, אז הם לא צריכים לשלם מהקרקע הזו למי שהאבא חייב כסף, כי זה קרקע שלהם, הם לא לבו, הם צריכים לשלם רק ממה שיש להם מהאבא. אז מה שהם קיבלו מירושה, יתומים צריכים לשלם לבעלי חובות, זה ברור. אבל פה מדובר לא שמה שהם קיבלו בירושה, אלא מה שהם גבו בחוב. הם גבו קרקע בחובת אביהם. וכיוון שהם גבו קרקע בחובת אביהם, אז עכשיו מה אנחנו אומרים פה, שגבו קרקע בחובת אביהם, שבעל חוב יכול להגיד, זאת אומרת כאילו קיבלתם בירושה את הקרקע מהאבא, מגיע לי את הירושה הזו. זה מה שהגמרא שואלת על רב נחמן בעצמו. אתה רב נחמן אומר שכשגבו קרקע אין לו, זאת אומרת שמה שקרקע זה נקרא ראוי. ולכן הבחור לא נוטל פי שניים. הנה כאן הדוגמה הזו מולמדת שבקרקע אתה כן גובה, בעל חוב גובה. שמים לב, הרי פה רב נחמן מדבר על בעל חוב, מקודם דיברנו על בחור. אז מה זה אומר? זה אומר שהגמרא פה תופסת שבחור ובעל חוב זה אותו דין. אומרת, אם אתה רב נחמן אומר שבחור לא נוטל פי שניים ממה שגבו קרקע, אז איך בעל חוב כן גובה? חורה, מה הקשר? זה בחור וזה בעל חוב. אז אנחנו רואים שהגמרא בעצמה סוברת שבחור ובעל חוב זה אותו דין. מה זאת אומרת בחור ובעל? כמו שבחור לא נוטל בראוי, גם בעל חוב לא נוטל בראוי. זה בעצם כאילו יוצא מכאן שבעל חוב לא נוטל בראוי. והגמרא שואלת, אם הוא כן נוטל, סימן שזה לא ראוי. כי הגמרא הרי אמרה, רב נחמן אמר שקרקע זה נקרא ראוי, אז איך בעל חוב נוטל? זאת אומרת שהגמרא סוברת שבעל חוב גם כן, שבא לדרוש חוב שמגיע לו מהאבא, הוא יכול לקחת מהיורשים רק מה שהיה תחת האבא במוחזק, אבל לא בראוי. ככה לכאורה יוצא. וזו באמת שיטה שנזכרת בשולחן ערוך, על ידי הרמ"א, בסימן שציינתי פה בדף בסימן קכ"ד לדוחו של משפט, זה לכאורה פשט הגמרא. אבל אנחנו הרי יודעים שמי שיעיין נראה שיש על זה דיון מאוד רציני בין הפוסקים, האם באמת זה נכון שבעל חוב לא גובה בראוי. האם זה נכון לומר שבעל חוב לא גובה בראוי? האם בעל חוב הוא כמו בחור? וזאת אומרת, האם בבעל חוב יש הגבלה שהוא לא יוכל לגבות מן היורשים את מה שהיה רק ראוי לבוא לאבא שלהם? זו באמת שאלה מאוד חשובה, כאשר מצד אחד יש שאומרים שבאמת הוא לא גובה בראוי והדין שלו כמו בחור. לעומת זאת יש שם באותו סימן, מי שיעיין נראה את השח הארוך, שהשח מעריך בתוקף רב להוכיח ולהגיד שבעל חוב כן גובה בראוי, ושזה לא נכון שבעל חוב הוא כמו בחור. אז זאת אומרת שהוא סובר שבעל חוב גובה בראוי. מה הוא יעשה פה עם הגמרא? אני נוטה להסביר שזה גוף המחלוקת פה. הרי בני מערבה, הגמרא אומרת פה שמקודם רב נחמן אמר שגבו מעות יש לו, גבו קרקע אין לו. רב נחמן בעצמו אמר את זה. כשרב נחמן אמר גבו קרקע אין לו, האם זה בהכרח מתנגש אמא, האם זה בהכרח מתנגש עם מה שרב נחמן פה אומר, שיתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, שבעל חוב חוזר וגובה מהם? ייתכן מאוד שזה לא מתנגש, כי יכול להיות שמי שאמר את השיטה האחרת, הוא סבר שבעל חוב כן גובה מרוי. מה שהוא אומר שגבו קרקע אין לו, זה רק לגבי בחור. אבל לבעל חוב הוא כן גובה מרוי. כך הרי אומר השח, וזה בעצם מה שיוצא. את זה אפשר גם למי שילמד טוב את הגמרא בפסחים, בדף למד א', יראה שהדין הזה של יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, שבלחוב חוזר וגובה אותם, הגמרא מסבירה את זה מצד עניינים של שיבוד עד רבי נתן, אני אומר את זה על קצה המזלג ממש, אבל יש שם מישהו שלא סובר את זה, ולפי ההבנה שלי, מי שלא סובר את זה, הוא כנראה סובר שבלחוב גובה מראוי. זאת אומרת, בהחלט יש לנו כאן איזושהי השלכה מאוד משמעותית לגבי דיון של בעל חוב, ויש איזה דיון מועש רציני בדברי הפוסקים, כאשר בחור אנחנו אומרים שהוא לא נוטל בראוי, וזה ברור, ויש כאן דיון עד כמה חוב נחשב לראוי, כאשר סוף הסוגיה דרך אגב, ודף קוף קפה עבוד בטי, הלכתה אומרת הגמרא, בין קרקע, בין מעות, אין לו, זאת אומרת שזה נקרא ראוי, אבל זה לא אומר שאותו דין יהיה לגבי בעל חוב, כי לגבי בעל חוב, היא בהחלט יכול להיות שהוא כן יגבה מדברים כאלה שהגיעו על ידי פיראון חוב, מפני שיצל בעל חוב, העניין של ראוי הוא לא מהווה בעיה כמו שהוא מהווה בחוב. אז זה באמת מחלוקת בין הפוסקים, ואת הנקודה הזו רציתי קצת להעיר ולהסב תשומת לב, מי שיעיין בשח ובסמה ובקצות, בסימן הזה קוף דלת, ילמד ויחכים, ועוד יש תמיד עוד מה להוסיף ולהסביר, ואין כאן המקום להאריך בכל זה. אז בינתיים נשאר בזה. ושלום שלום.